טוב, אנחנו נדבר היום על קונפליקט סמוי. כשאנשים מתחתנים, מחפשים חברות עמוקה. אבל אחרי זמן מסוים, יכול להיווצר מצב כזה, שפתאום אתה תופס את עצמך שאתה כל הזמן עסוק. חייב דחוף לגמור איזה פרויקט, יש לך דף גמרא, אתה צריך לעבור מבחנים, ואחרי זה יש סוף סמסטר, ואחר כך יש עבודה סמינריונית, ובאותו זמן אתה גם עובד, ויש לך בוס משוגע, ועוד 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 ועוד, עד שאתה פתאום קולט שכל הדברים הללו זה פשוט כדי להתרחק מאשתך. וזה לא סתם אתה עסוק, ולא סתם אתה אין לך זמן, אלא כל מה שאתה חלמת לפני, אתם שניכם בעצם חלמתם, וכל מה שהיה לפני הנישואים, שיחות לתוך הלילה, ודיבורים על אידיאלים, כל זה פתאום, אופ, נעלם, אין, כלום. יש לך עולם משלך, מחשב, דף גמרא, עבודה, כדורגל, ובבית אתה פונקציונלי. כאילו, הכל טכני, אתה עסוק, אתה ממהר, אתה רץ. יש לכם רגעי קרבה, קסם, אבל לרוב זה דברים, שיחות ביניכם הם שיחות טכניות. מה יהיה עם ילדים, מה קופת חולים, לסגור מינוס בבנק. בקיצור, אתם חיים כמו שני קווים מקבילים שלא נפגשים כמעט. מדוע מרגישים זרות בחיי משפחה, בין בעל ואישה? אתה בעצמך לא יודע למה. סתם, כאילו, כל בסדר. אבל ברגע שאנשים חיים בצורה כזאת, סימן שהם נמצאים בקונפליקט סמוי. ומשהו מפריע להם, ולכן אתה כל הזמן עסוק. ואם לא חודרים לשורש של הריחוק ביניכם, אז זה יכול להימשך ככה כל החיים. וככה מאבדים אהבה, ואנשים חיים בתסכול כזה, בסדר, כאילו, חיים בסדר, לא נורא. למה לא? לכן צריך לחפש שורש הקונפליקט. אתן לכם דוגמה. זוג עברו דירה, דוגמאות שאני מבין זה דוגמאות מהחיים בדרך כלל, מהמקרים שאני טיפלתי בהם. זוג עברו דירה, וכיוון שהם היו זוג יחסית צעיר, אז לא היה להם כל כך הרבה כסף, אז בעל עשה כל המעבר לבד. לא הזמין הובלה וסבלים, הכל לבד. העביר דירה שלמה, לא פשוט. ואשתו הייתה בהיריון, אז לכן היא לא הייתה יכולה לעזור שום דבר למעבר הזה. וכשהוא גמר כל המעבר דירה, אז היא נכנסה ככה עם תיק גב כזה קטן, כזה, ככה נכנסה לחדר, הכל מסודר, הכל כבר בנוי. והיא מוצאת את בעלה, עומד ככה עם התמונה, שבתמונה הזאת, אתם מכירים את התמונות כאלה של אשת חייל, שכתוב שם אשת חייל, ובמסגרת הזאת יפה, אז הוא כך עומד ומסתכל איפה לתלות את התמונה, אולי פה, אולי בקיר הזה, והיא ככה נכנסת ואומרת, או, מה אתה? הוא אומר, הנה, אני מתלבט איפה לתלות את זה פה, לתלות את זה שם. הוא אז הוא אומר, אז היא אומרת, אולי תתלה את זה פה, כי זה יהיה בדיוק ככה על יד הנרות, וזה יפה, כזה, יש פה סימטריה כזאת. אז הוא אומר לה, דווקא, את יודעת, יש עכשיו סגנון חדש באדריכלות, עושים את זה דווקא אי-סימטרי, בכוונה עושים ככה, לשבור סימטריה, לעשות ככה. אז היא אומרת, לא, אבל יש בכל אופן איזשהו חוש אסתטי לאישה, אז הוא אומר, זה, מה זאת אומרת? ומתחילים ויכוחים, אז היא אמרה, טוב, בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. אז הוא אומר, טוב, בסדר, אתה אף פעם לא מרוצה. אז תתלה אותה שם, זה תליפה שאתה רוצה. קיצור, ריב. רבו, הוא אומר, אתה אף פעם לא מרוצה, אתה אף פעם, אתה תמיד הכל מחליט לבד, ועוד ועוד. הנה הם באו אליי לייעוץ, ושאלו אותי, נו, זה מה שקרה. אז שאלתי אותם, תגיד לי, על מה אתם רבתם? אז מה שסיפרנו לך, סיפרנו איפה, זה אני, אמרתי, לא, יש משהו אחר. יש משהו אחר שמפריע לכם, שעומד מאחורי כל הסיפור הזה. מה סיפור? לא, שום דבר. אז הנה, ככה הוא תלה תמונה פה, אני רציתי אותה שם, הוא רוצה פה. אמרתי לו, אין דבר כזה. וזה כלל החשוב ביותר בפתרון כל הוויכוחים וכל המריבות. שקונפליקט האמיתי הוא תמיד סמוי. זאת אומרת, אולי אפשר ככה לכתוב את הכלל. נושא הקונפליקט, נושא של הקונפליקט, איננו שורשו. הם אף פעם לא מדברים על עצם הדבר. אלא תמיד על איזשהו דברים חיצוניים. שורש קונפליקט שתמיד מחוץ לתמונה. ואז, כשדיברתי איתם בנפרד, ורציתי לשמוע כל אחד שיספר מה באמת מפריע להם, אז התברר שמה מפריע לה, היא אומרת כזה דבר. כשאנחנו התחתנו, הוא היה בחור ישיבה, למד במרכז הרב. והיה בחור מצוין, מעולה, ואנחנו דיברנו, למדנו ביחד, הכל טוב ויפה. אחרי כמה חודשים של החתונה, הוא החליט שזה לא בשבילו. לא רוצה להמשיך ללמוד בישיבה. והוא רוצה ללכת ללמוד מנהל העסקים שם באיזה מקום. מנהל העסקים. והיא אומרת, והוא פשוט כאילו הפך לאיש אחר, נהיה כזה עסקן. עד אז הוא היה כולו רוח, רב קוק, אורות הקודש, ופה הוא התחיל לדבר איתי כל הזמן על מרקטינג, מרקטינג ביזנס, עניינים, על המנג'מנט, וכל מיני דברים כאלה זרים לי. ונוסף לזה, יש לו גם ידיים מצוינות. אז כל דבר שבבית צריך לעשות, הוא עושה. ידי זהב, ממש מעולה. אפילו שם מנעול אצלה, מנעול של רב בריח, התקלקל, הוא ידע לתקן גם מנעול של רב בריח. הכל מצוין. היא אומרת, אני התחתנתי עם איש רוח, וקיבלתי איש החזקה. זה לא זה. אז אמרתי לה, תגיד לי, מה בדיוק את התחתנת? את התחתנת עם בחור ישיבה? עם איש רוח? היא אומרת, כן. אמרתי, לא, לא נכון. את התחתנת עם בועז. עם גלעד. עם משה. עם איציק. לא התחתנת עם בחור ישיבה. זה מסגרת חיצונית בחור ישיבה, אבל הוא אדם חי. זה הוא. זה ש אז הוא היה בחור ישיבה, יופי, מסוים. אז עכשיו הוא נהיה מישהו אחר. אבל זה קשר אישי, זה בן אדם. И то от Яцарат Кешер. Лоима котерет, лоим идея. Векиван ше ат хошевет ше... כיוון שאת מאוכזבת בזה שעולם הרוחני שלו השתנה וכל זה, אז את בעצם מזלזלת בו. זלזול לא גס. אתם מבינים? זה מדובר על אנשים משכמם ומעלה. זאת אומרת, זה שני צדיקים כאלה, מלאכי השרת, שניהם כאלה טובים וטהורים. אבל... אבל היא מזלזלת. כדי לזלזל בבן אדם לא צריך לבוא להגיד איזה טמבל אתה, או בחייך. לא צריך את זה. לא, כדי לזלזל מספיק שהיא סתם חושבת שזה לא בדיוק זה. סתם, זה שהיא מאוכזבת ממה שהוא עוסק כעת, זה עצמו זלזול. הוא מרגיש זלזול. מספיק שהיא נאנחת, אומרת רק, טוב, לא נורא. יהיה בסדר, בעזרת השם. זה הזלזול. הוא מרגיש את זה. וברגע שהוא מרגיש, אז מה הוא אומר לה? איך הוא... הוא אומר ש... אז הוא רוצה להוכיח לה שהוא יעשה מה שהוא רוצה. או שהוא ינקום בה, או שהוא יגיד לה שהיא בעצמה לא מי יודע מה. לא משנה. היא בעצם רוצה, כאילו, חולמת, היא חיה עם בן אדם הזה, והיא חולמת על אביר עם ספר הלבן. אתם יודעים איזה ספר הלבן? ספר האורות, אורות הקודש, זה בצבע צבע לבן. כזה, ככה. כן. ואומר, הרב זצ"ל. כשהיא רוצה בחור כזה, והוא, הבחור הזה, הוא טיפוס אחר, הוא כזה עם מפתחות. כן? כל הזמן מדבר איתך, אז הוא ככה מחזיק מפתחות ביד. יש לו פה צרור כזה, עם הרבה מפתחות. הוא טיפוס אחר. אז ברגע שיש לה חוסר שביעות רצון כזה, אז היא מרגישה מתוסכלת. אם מרגישה מתוסכלת, אז הוא מתעצבן, הוא מרגיש את זה. וזה גורם להם מריבות. הם לא רבים על התמונה איפה לתלות שם אשת חייל. הם רבים על זה. הם רק לא יודעים את זה, והם מבטאים את זה בכל מיני צורות חיצוניות. פעם זה יכול להיות על נעליים איפה הוא שם באמצע הסלון, ופעם על למה היא לא שטפה כלים, ולמה היא לא מבשלת כמו אמא, וכו' וכו'. כל פעם יהיו סיבות אחרות. אבל השורש הוא אחר לגמרי. שורש הוא בזה. כן, בבקשה.
האם הוא לא צריך להתייעץ איתה ולהגיע איתה להסכמה, שתקבל את השינוי שלו?
כן, התייעץ. התייעץ. והיא אמרה, מה אני אז... הוא אומר... היא לא רצתה. הוא אומר, מה אני אעשה? לא מעניין אותי שם. התייעץ והלך ללמוד. אז לכן הם רבים. זה מצד האישה. כשדיברתי עם האיש, אמרתי לו, על מה אתם רבתם? הוא אומר, אמרתי לך, גילו, איפה לתלות את אשת חייל? אמרתי, נכון, אתה צודק. זה בדיוק העניין. אתה רצית לתלות את אשת חייל. זה התכונה הגברית ידועה מאוד. גברים אוהבים להשתלט. השורש השורש של שני התכונות הללו, מה, מה, אתם זוכרים מה היא אמרה לו? הוא הכל מחליט לבד. אתם זוכרים את הביטוי הזה? האמירה הזאת, היא מבטאה את העניין שלו. הוא רוצה להשתלט. ואני חושב שאצל גברים ונשים, באופן גלובלי, יש שני יצרים. יש יצר הרע של אישה, יצר הרע של גבר, שהרבה פעמים יצר הרע שלהם מתנגשים. יצר הרע של אישה זה שאיפה לשלימות. נשים הן יותר שלמות מגברים. אם אתם נכנסים לחדר, אתם יכולים תמיד לדעת מי גר בחדר הזה, בן או בת. אצל בן יהיה מבולגן, אצל בת יהיה מסודר ויפה ואסתטי. כמובן, יש יוצא דופן. יש גברים נשיים ויש נשים גברים, אבל, ויש נשים בלגניסיות ויש גברים מסודרים. ודאי, יש, אבל בגדול, לרוב, נשים יותר שלמות. יש להם יותר שייכות לשלימות. וכיוון שיש להם רצון לשלימות, ביצר הטוב הזה, רצון לשלימות, יש סיגים. ומה הסיגים? סיגים זה שהיא תמיד לא מרוצה. זה יצר אישה, זה יצר רע של נשים, לא להיות מרוצות. להיות, כמובן, כמו שאמרתי קודם, יש גם יוצא דופן, אבל לרוב. זה יצר הרע של אישה, היא לא מרוצה. ולגברים יש יצר הרע שלהם. גברים שתלטנים. כיוון שיש להם דבר טוב, הוא רוצה לשלוט, הוא רוצה להנהיג, הוא רוצה להוביל, הוא צריך לתת ביטחון לבית, הוא צריך לתת כיוון, הוא ראש המשפחה, אז זה יצר הטוב שלו, שהוא מביא את הדרך, ביטחון, פרנסה, קיון הבית. זה יצר הטוב שלו, אבל יש לו סיגים. כמו שיצר טוב של אישה, השלימות, יש לו סיגים לחוסר מרוצות, לגברים סיגים של שליטה. זה השתלטות. שלטון זה טוב, כיוון ששלטון מתבטא בזה שאתה נותן ביטחון לבית. אבל השתלטות זה לא טוב. ולגברים יש נטייה להשתלט. כמו שכתוב, והוא ימשול בך. אבל הוא ימשול בך, זאת כללה. ומכללה הזאת אנחנו רוצים לצאת, להתפטר, להשתחרר מכללה.
הכללה הזאת היא לאישה, היא לא לומדת.
נכון, בעקיפין, הוא ימשול בך, הוא
דבר על... לגבר נאמר כללה אחרת.
נכון, אבל מה נאמר לאישה? שהוא ימשול בך.
אז אמור להיות כללה לאישה.
נכון.
אז לא גבר אמור להיות.
אבל זה מפעיל את האיש. הוא רוצה להשתלט. זאת כללה. לכן אנחנו צריכים ללמוד להתפטר מהתכונה הזאת, מהיצר הרע כזה, להיות שתלטן בבית. כמו שאישה צריכה להתפטר מיצר הרע שלה, להיות לא מרוצה. אתם זוכרים את הביטוי הזה, מה שהם אמרו בהתחלה כשרבו? מה היא אמרה עליו? הוא הכל מחליט לבד. ומה הוא אמר עליה? אף פעם לא מרוצה משום דבר. נכון, זה בדיוק מה שעומד מאחורי זה. זאת אומרת, קונפליקט אמיתי הוא תמיד קונפליקט סמוי. נושא של הקונפליקט איננו שורשו. אתן לכם עוד דוגמה. רגע, יש פה... שאלה. התחתנתי עם איש רוח וקיבלתי איש החזקה. קודם כל אדם גדול משתנה, וכי האישה לא משתנה, והחיים יש להם את הדינמיקה שלהם, נכון? הנה פה מישהו כותב שזה ודאי גם היא משתנה, אם כי היא לא השתנתה באופן כל כך דרסטי, לא כל כך חזק, לא בזה עניין. אבל ודאי, כשמתחתנים, אז יוצאים מתוך הנחה שאנחנו משתנים. אנחנו לא מתחתנים עם משהו, עם איזה כותרת. כי התחתנת עם בחור שהיה בצבא, עכשיו יצא מצבא. התחתנת עם בחור שהיה בריא, עכשיו הוא נכה. יכול להגיד, סליחה, לא התחתנתי עם נכה, לא התכוונתי להתחתן עם נכה. לא אומרים ככה, נכון? לא. התחתנת עם יגאל, עם ארז, לא עם קצין ולא עם זה, נכון? עוד שאלה. הרב, כל היום אני עובד לפרנסה, לטיפול בילדים וכו'. וכאשר אני כבר מגיע הביתה, יש לי שעתיים ללמוד תורה בלילה. ואז אשתי באה ואומרת, אתה לומד במקום להיות איתי ועם הילדים. איתי ועם הילדים יצאת לטיול, מסעדה וכו'. אז מתי אלמד? נכון, זו גם שאלה טובה, ובזה נושא חשוב מאוד. רק שזה לא הנושא שאנחנו עכשיו עוסקים בו, על קונפליקט סמוי. יש פה משהו שצריך לסדר בסדר היום. הרי היא לא כל יום רוצה שאתה תצא איתה למסעדה ולכל יום. כן. היא רוצה פעם בשבוע לצאת משהו כזה, אולי משהו. אז פעם בשבוע, אל תלמד. כן.
אז מה בעצם הסיבה, השורש של הבעיה? האי סביעות תמידי של האישה, היצר הרע שלה והיצר הרע של הגבר, או זה במקרה הזה שהוא החליט לשנות, מה השורש של הבעיה?
כן, השורש ביניהם זה ש הוא רוצה להשתלט עליה והיא כל הזמן לא מרוצה ממנו.
ועל זה,
מה?
אז זה תמיד ככה עם כל הזוגות.
נכון, זה להרבה זוגות. לא תמיד, לא כולם, אבל רוב, כן. זה שורש של הרבה מריבות שיש בבית. זה. על זה הם רבים. הם לא יודעים רק שהם רבים על זה. הם חושבים שהם רבים על משהו אחר. למשל, תן לכם דוגמה. זוג נכנסו לסופרמרקט. ויש להם רשימה, הם כתבו מראש רשימה, מי, מה, קונה, איפה, זה, והם הולכים וקונים דברים. פתאום הוא רואה שאשתו התחילה להסתובב ולקנות כל דבר שהיא רואה. זה צריך וזה צריך, אומר, רגע, אבל זה לא היה ברשימה, מה את קונה עכשיו צמר גפן? מה פתאום החלט לקנות גווניות? מה פתאום? אז הוא אומר, כי שכחתי להכניס את זה לרשימה. שכחתי. אבל אני רואה שעכשיו, אני הרי מנהלת את המטבח, אני יודעת שצריך עכשיו לקנות את זה. אומר, אבל אנחנו החלטנו, יש לנו תקציב מסוים, יש לנו זה, החלטנו שלא. אז היא התעצבנה עליו, אומרת, גם את זה אני לא יכולה להחליט לבד. ואז כשאנחנו דיברנו, אז היא אומרת, הוא חונק אותי. חונק אותי. ואני אומר לו, מה הבעיה? על מה ערבתם? הוא אומר, כל פעם שאני מדבר איתה, אז היא אומרת לי, חכה, ככה, עושה לי עם היד, חכה. והיא, יש לה מה לומר. ועל כל דבר שאני מעיר, היא פוסלת ומבטלת, ואומרת לי, אמתן. מה את אומרת לי ככה? למה את אומרת ככה? זה כמו שמתקשרים לבזק, אז אומרים לו, אמתן לפי התור, תודה, כן? ותענה לפי התור. אמתן ותענה לפי התור, תודה. אז ככה אני חי איתה, אומרת, כאילו, וככה היא אמרה לו זה, והוא אמר לה זה, ואז אחת, הוא אומר, היא קפריזיונרית. קפריזיונרית. אתם יודעים מה זה קפריזיונרית? יש קריזיונרית, יש קפריזיונרית, קפריזות, יש לה קפריזות. ולכן אנחנו רבים. פתאום בא לה, קפריזה, קפריזה זה כאילו סתם רצונות כאלה. אין כאילו מילה קפריזות? ברוך השם. עברית. אז כן, היא ספונטנית ורצונות בלתי צפויות מראש. פתאום טיק 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 לא הכל. חשק, יש לה חשקים, בא לה. מה זה צריך להיות? אז על מה הם רבו? הם רבו על סופרמרקט, על הרשימה, על צמר גפן, על עגבניות. ודאי שלא. זה אותה, אותו עניין, זה אותו עיקרון שהוא משתלט והיא מזלזלת. וזה מתבטא בזה ש... שהיא רוצה לקנות מה שבא לה, ושהוא לא יגיד לה מה לעשות. או אצלו, זה משהו שהוא כן רוצה להגיד. עוד דוגמה.
מה
הקשר לשביעות
רצון?
לרצון
לשלמות?
בדוגמה
הזאת,
האחרונה? היא, כן, היא מזלזלת בו. זה לא פעם אחת אישה אומרת לו תחכה וזהו, כן? אלא הוא מרגיש שהיא מנפנפת אותו. זאת אומרת, יש לה רצונות, היא רוצה לקנות זה, 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 ומה, כאילו, מה הוא פה אומר לי מה לעשות? אני מחליטה. אז היא מזיזה אותו, היא מבטלת אותו. מאיפה בא הזלזול של אישה כלפי איש? למה היא מזלזלת? זה בא בגלל שהיא רוצה שלמות. וכל דבר שהוא לא שלם, מבחינתה זה לא אידיאל. זה לא, זה גורם לה להיות חוסר שביעות רצון. כיוון שהיא שואפת לשלמות, והוא לא שלם, אז היא תמיד שמה לב שזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא טוב, וזה לא טוב, אז היא מבקרת אותו. היא מזלזלת בו. היא חושבת שזה בסדר, כאילו, נו, אין מה לעשות עכשיו. זאת אומרת, לא שהיא הולכת ואומרת לו טיפש, או לא רואה אותו ממטר. זה מדבר על הדברים דקים שקורים בנפש האדם. סתם שהיא חיה כזה עם הרגשה שזה לא בדיוק זה. בסדר, כאילו, זה כבר מה יש, התחתנו, יש לי ילדים וזה, לא תלך עכשיו להתגרש, אבל זה לא לבעל הזה התפללתי. זה לא החלום שלה היה, מה שהיא קיבלה. אז כיוון שזה כך, אז היא חיה עם ההרגשה הזאת, אז זה גורם לה לזלזל בו. אתם יודעים, זלזול לא כוונה שמשהו שהיא פוגעת בו, אלא משהו שתחושה פנימית שלה. אתם מבינים? עוד דוגמה. זוג מבוגרים. הוא היה במחסן, ונכד שלו חיבה את האור כשהוא היה במחסן. אז הוא אמר, מה צריך להיות? אז הוא הדליק אור. ואחרי זמן מסוים, עוד פעם חיבה. אז הוא אומר, מה זה? זה כאילו, למה מחיבים פה אור? אז הוא אותו מדליק וחיבה והדליק. אז הוא יצא ואמר לו, תגיד לי, זה בסדר אתה חושב? ילד קטן, כן, משהו שם, חמש, שש. זה בסדר ככה לעשות? ואם אתה היית שם בפנים ואני הייתי מחבי אור, היית מרגיש נוח, היה לך טוב עם זה? אז הוא גר בו, כאילו, צעק עליו קצת. ואשתו אמרה לו, אבל הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא לא ידע שאתה בפנים, הוא חש, הוא סתם, זאת אומרת, לא, אני אמרתי לו שאני פה, והוא הדליק, זאת אומרת, לא, הוא הדליק בלי קשר שאתה אמרת, הוא חיבה, הדליק, חיבה, הדליק, חיבה, הדליק, הוא לא ידע שאתה בפנים. אז הוא כן ידע, לא ידע. מריבה. ואז הם נוחתים אצלי בחדר. מה אתם חושבים? עכשיו הם לא מדברים אחד עם השני, כן? מה אתם חושבים? מה שורש הקונפליקט?
הוא
עשה
להכיר לה שהוא צודק.
כן.
כאילו, ומה שאני אומר, זאת השלטון, זה נכון. והיא כאילו, כמובן, לא מרוצה.
כן. נכון. ומה היא אומרת? מה היא בעצם שדרה לו? מי יותר חשוב לה?
הנכד.
זאת אומרת, הוא לא מבין עכשיו, הוא לא, אתם מבינים, אנחנו, זה כל בני אדם, אנחנו קולטים אחד את השני ברובד אינטואיטיבי, לא במילים שאנחנו אומרים, לא במעשים תמיד שאנחנו עושים, אלא אנחנו קולטים עולם הפנימי. הם מדברים על נכד ועל אור ועל הדליק, לא הדליק, על חינוך ילדים, על איך זה, אבל באמת מה שהם מדברים, באמת מה שהוא חש, הוא חש משהו אחר. יש מישהו בשבילה יותר חשוב ממני. זה מה שהוא שומע. ולא רק הוא, כולנו, כל בני אדם, אנחנו בעצם קולטים את הרובד פנימי, אנחנו רק לא מודעים לו, לא מכירים אותו. לא יודעים לקרוא לו בשם. אז לכן אנחנו אומרים, למה שמת שם כך וככה? למה אתה לא תיקנת ידיד? אני כבר כמה פעמים כבר אמרתי לך לתקן ידיד. ומה אתה כל הזמן קונה בגדים ויש לך כבר 10 שמלות? אנחנו מדברים על דברים חיצוניים. אבל באמת זה מה שמפריע. ואם לא חודרים לשורש הקונפליקט, אז בעיה הזאת שיש ביניהם, היא תחזור עליהם בצורה אחרת. אז פעם זה, היא תתלונן על זה שאין לה מה ללבוש, ופעם זה יהיה בזה שאתה לא עוזר לה מספיק בבית, ופעם זה יהיה על זה שהיא... לא יודעת לבשל, ופעם זה יהיה זה שכיור תמיד מלא ויש בלגן, ואלף דברים, אתם תריבו, תדברו על זה, על זה, על זה, על זה, וככה זה יכול להימשך שנים. ידברו על כל מיני דברים, ופעם ונכדים ועניינים, עד שיפתרו את הבעיה המרכזית, הפנימית, השורשית הזאת. ואם לא יפתרו את זה, זה יימשך. בצורה כזאת או אחרת, זה נמשך. לכן בכל מריבה צריך קודם כל לשאול את עצמך, על מה אנחנו רבים באמת? מה מפריע לי באמת? וכשנדע את זה, אז נוכל לטפל בשורש העניין, בקונפליקט סמוי ולא גלוי. הנה, יש פה עזרה ממישהי בוסטן. היא אומרת שקפריזי זה אפחפח, אם אני לא טועה. יכול להיות. האמת היא שאני חושב שאטימולוגיה של מילה קפריזה זה בא מלשון קפריצ'יו, או קפריצ'ה, זה בלטינית. מה? ספרדית זה קפריצ'יו. קפריצ'יו. אבל השורש של זה בלטינית. וקפריצ'ה בלטינית זה רצון. מה קפריצ'יו בספרדית?
קפריצ'יו זה מה שהיא רוצה, מה
שבא לה. בא לה, זה רצון, חשק, נכון? חשקניות. זה הקפריצ'י. טוב. עוד שאלה. הרב, אישה שמזלזלת בבעלה, אם יש אפשרות לתיקון בכלל. לדעתי לא, כי זה רק יחמיר. זהו, זו באמת שאלה טובה מה שפה יעקב שואל. ואני חושב ש שזה גם טיפול בבעיה הזאת, לא כזאת שהוא יגיד לה עכשיו, את רואה שאת מזלזלת בי, אני כל השנים הרגשתי את זה, עכשיו הרב אמר את זה בטלוויזיה, באינטרנט, שאת מזלזל בי, ראיתי את זה, הרגשתי, תמיד ידעתי. כן, אז זה לא ככה מתקנים את זה. התיקון הוא בזה שאנשים נהיו מודעים למה שקורה לנו. זאת אומרת, עיקר התיקון, וזה לא דבר היחידי, אבל עיקר התיקון שיכול להיות בבעיות, זה כשאדם מבין מה שקורה. בדרך כלל אנחנו עושים משהו, דברים כאלה או אחרים, בגלל שאנחנו לא מודעים. אנחנו, זה פועל, זה כאילו מתת מודע שלנו, אנחנו נפעלים על ידי תת מודע, ובאופן אינסטינקטיבי מגיבים ועושים פגיעות הדדיות, משתלטים, המזלזלים, אחד בשני. זה דבר שהוא פועל כאילו אוטומטי מבחינתנו. ומה שצריך לעשות זה להיות מודעים. וברגע שבן אדם מבין את זה, מודע לזה, אז הוא כל הזמן חושב על זה. אני לא אומר עכשיו שבכל זוג אישה מזלזלת בעלה. יש אלף דוגמאות אחרות, ואנחנו ראינו את זה, אם אתם זוכרים, אלינו שיעור, איך בעל מזלזל באישה, כשדיברנו שם על הסטרדיווריוס. או אישה יכולה להיות שתלטנית מאוד, ויש הרבה פעמים נשים שתלטניות, וכאלה בעלה בוסטיות, והיא ככה מנהלת כל העולם, ובעלה שם כזה סמרטוט. יש כל מיני מערכות יחסים. אני עכשיו אומר, מה לרוב מאפיין את ה... זה סטיגמות, זה אמירות מאוד מאוד כלליות. כי ודאי שיש גם הפוך ואחרת, יש אנשים שהם בכלל לא שתלטנים ובכלל לא מזלזלת. לא כולם ככה. הדברים הללו זה היו רק דוגמאות. דוגמאות למשהו אבל לאנשים הללו שהם לא שתלטנים ולא מזלזלים, יש משהו אחר שמפריע להם. וצריך, והעיקר השיעור זה לומר שהנטייה או כיוון זה לחפש את האחר הזה. מה באמת מפריע? מה עומד באמת מאחורי כל הסיפור הזה? זה מה שצריך להגיע. כן, בבקשה.
בסיפור הראשון שהבין עם איש רוח שהפך לאיש החלקה, זה כאילו... אמרנו שהתחתנה עם משה, או עם כאילו עם מהות מסוימת, וזה לא שזה שינוי קיצוני או מהותי. לא יודע, זה... תכף זה נראה לי שינוי רציני, לא יודע, כאילו... עד כמה אפשר... הרי בן אדם לפני שהוא מתחתן, כאילו מנסה להכיר כמה שיותר קצת את השני. ושהוא עושה את ההחלטה והכל, אז הוא כן הולך פה על... הרי מצד השורש, אתה יכול לאהוב את כולם, אהבת לך כמוך, יש כולם עם נשמות, כולם חצובים
מתחת כיסא הכבוד.
מתחת כיסא הכבוד. אז איפה הגבול, כאילו, מתי השינוי הוא מהותי, שינוי כזה שמשנה, או...
הגבול זה קו האדום שלך. אם אתה אומר, קו האדום שלי, אינדיבידואלי, כן? אצל כל אחד זה אישי פרטי. זאת אומרת, קו האדום שלי זה שאני התחתנתי עם בחורה ימנית ונהייתה שמאלנית. דתייה נהייתה חילונית. ברגע שאתה, בשבילך זה קו האדום, אז אתה מודיע מראש, אתה אומר, את יכולה לעשות הכל, מה שאת רוצה, אבל ברגע שזה נוגע להלכה, אנחנו, ודברים שהם מכשילים אותי, שזה למשל נגיעה, שמירת תרת המשפחה, למשל, אתה אומר, בשבילי זה קו אדום, אני לא עובר אותו, ואם זה יקרה, אנחנו מתגרשים. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אתה מודיע את הקווים האדומים. כמובן שבן אדם שיש לו... לכל אדם נורמלי יש לו קווים אדומים. הוא אומר, אם יקרה כך וככה, זה סוף. עד אז, עד קו אדום הזה, זה חופש גמור. היא רצתה להיות ציירת, נהייתה מהנדסת. הוא רצה להיות איש החזקה, איש רוח, נהיה איש החזקה. לא משנה. כל דבר שהוא מגיע עד קו אדום מבחינתך, שבשבילך זה קו אדום שלך, מותר לעשות, זה בסדר גמור. ואנחנו מקבלים שניים הללו, רוצים אותם, מעריכים, איכשהו ומשהו. כמובן, שבן אדם יכול להגיד על כל דבר, זה קו אדום, גם היית יכול להגיד, זה קו אדום שלי, שהוא יהיה בחור ישיבה, הוא יהיה מרכזניק. אז ברגע שאצלה יש קווים כאלה אדומים, זאת אומרת, יש, מישהו יש לו הרבה קווים אדומים, זה אנשים שהם חולי נפש. זאת הגדרה. הגדרה לאדם שהוא חולי נפש, זה מישהו שיש לו הרבה קווים אדומים. אבל אדם נורמלי, אין לו קווים אדומים כל כך חזקים, גדולים. יש לו פה ושם. פה ושם. זה סביר. ואם זה לא נגע בקו האדום שלו, והוא השתנה, זה זכותו, מותר לו, והוא רוצה ככה, אז היא צריכה ללמוד להיות ולאהוב את האישיות שלו. ולא המקצוע שלו, ולא הדרך שלו וכו'. לא, היא הולכת אחריו, איתו, והוא הולך אחריה, איתה. מה שהיא ומשהו. כן, בבקשה.
יכול להיות מצב שבן אדם בוחר לעצמו קווים אדומים שהם פשוט לא הגיוניים? או...
יש, יכול להיות. אבל כמו שאמרתי, זה אנשים שהם חולי נפש.
לא, אפילו לא ברמה של חולי נפש, אפילו ברמה ש...
לא, אין כזה דבר. אדם שהוא בוחר קו אדום, אם את...
יכול להיות השפעה, אני יודע, השפעה של התרבות המערבית, השפעה של טלוויזיה, השפעה של, לא יודע, חברות.
אז זה לא נקרא דברים לא הגיוניים. זה לא דברים לא הגיוניים. זה דברים הגיוניים. הטלוויזיה בבית זה דבר הגיוני. זה כל הבית אחר. ויכול להיות שבשבילו זה, כן, קו אדום, בסדר. מותר לו. אבל תבינים, עוד פעם, יש קו אדום, אחת, שתיים בחיים. לא כל דבר זה קו אדום. כן, בבקשה.
אם במקרים שדיברנו עליהם, אם הגבר, מצד אחד, הגבר יוריד את השתלטנות, אז בהכרח המצג שלה כאילו ישתפר?
לא. כל אחד צריך לעבוד על דבר בעצמו. לא צריך לבוא אליה בתביעות ולהגיד, אני מכיר אותך, את לא מרוצה, את כעת שואבת לשלימות. זה לא ככה.
לא, לא, בכלל.
אתה עובד על עצמך, והיא צריכה לעבוד על עצמה.
השאלה, בלי שהיא תדע, אם עכשיו אני שומע את השיעור, אני מחליט שאני הולך על העבודה, בהכרח...
זה לא, זה לא בהכרח. היא יכולה להמשיך להיות חוסר מרוצה, חוסר סיוט רצון כלפיך, גם כשאתה לא שתלטן. כן, יכול להיות. ולהפך, יכולה להיות מאוד מרוצה ממך, ואתה תהיה שתלטן. זה שתי יצרים של גברים ונשים שצריכים ללמוד, שהם מתנגשים אחד עם השני, אבל הם לא תלויים זה בזה. ולכן כל אחד צריך לעשות פה את העבודה שלו. צריך ללמוד להיות מרוצה. לומדים להיות מרוצים. איך? זה מערכת שלמה. איך ללמוד להיות מרוצים. לחשוב, ואנחנו בזאת השם גם נדבר על זה. יהיו לנו עוד שיעורים על נושא איך להיות מרוצים. אבל זה צריך לעשות כעבודה. צריך להיות דבר שהוא מודע. שאישה באופן מודע חושבת ומדברת. הכי טוב זה לדבר אחד עם השני. כשזוג מדברים על דברים הללו ביחד, ולא בצורה של האשמות. זאת אומרת, כן, אני מכירה אותך, אתה שתתן, בטח, אני בכל יום אני מרגישה את זה עליך. אז זה האשמות, ואז זה לא יעבוד, ואז הוא יתחיל להתגונן, ומה פתאום, מה אני נתתי לך ויזה, תעשי עם זה מה שאת רוצה. ואז זה ויכוחים. אבל זה לא צריך להיות ויכוח, אלא מדברים על הנושא עצמו בזה כזה, כן, אתה מזה, היא מזה, ככה, ככה, חושבים על זה, בלי להאשים אחד לשני, אלא יותר מה אני מרגיש ו... ומה הייתי רוצה לשנות, והיא אומרת מה היא רצתה לשנות, או היא יכולה להגיד, לי זה בכלל לא מפריע שאתה אומר לי מה לעשות, או שאנחנו, שאתה אומר לי תקציב מסוים בזה וזה, אני רק לא הייתי רוצה שאתה תבדוק אותי. כשאתה נותן לי גבולות גזרה ואומר, יש לך שם נגיד 2,000 שקל לחודש להוציא שם על, על תפקוד הבית, זה בסדר, כאילו אני מקבל את זה, לא מפריע לי. אבל מה שמפריע לי זה כשאתה מדגדק איתי, אתה בודק, אתה, אם אני חורג איתם 37 שקל, אז בשבילך זה זה. זה. אז מדברים על זה, זה השיחה כזו שמנהלים אחד עם השני. כן, בבקשה.
באמת כמו שהרב אמר שם, שבעצם הפתרון, הרב אמר של המודעות לזה, המודעות לרגשות שלנו. אני מבין שזה תהליך לפתרון, או לא שזה הפתרון למודעות, הפתרון הוא בעצם כאילו לאהוב את השני איך שהוא, הוא בעצם כאילו בוא, לבוא אותו בכל מצב שהוא כאילו.
כן, תראה.
איך זה אמור לעזור, כאילו לדברת על הרגש שלה שהיא מורכבת, כן? זה שהיא מדברת על הרגש של קיים.
לעניות דעתי, הפתרון האמיתי הוא כן מודעות. כי מה שאתה אומר, אתה אומר, מה הפתרון? זה לאהוב את השני כפי שהוא. אז האמירה הזאת אפשר פשוט להגיד אותה לפני החתונה, וזהו, ועכשיו לא יהיו שלנו שאף פעם שום בעיות במשך החיים שלנו, כי אנחנו אוהבים אחד את השני כפי שהוא, למה שקבענו. אבל זה לא עוזר כל כך. אנשים כולם יודעים מה שאתה אמרת, שצריכים לאהוב אחד את השני כפי שהוא, כולם יודעים את זה. בעיה היא לא בידיעה, אלא במודעות. אתם זוכרים מה, איך הרמח"ל פותח מסירת ישרים? אומר, מה שאני עומד להגיד לכם, כולם יודעים את זה. כולם יודעים, כולם מבינים שלא טוב להגיד. אותו דבר גם חפץ חיים אומר, כולם יודעים שאסור להגיד לשון הרע. זה כולם יודעים. בעיה שלנו זה לא ידיעות, בעיה שלנו זה ההפנמה, ואיך אנחנו מפנימים, וזה שאנחנו מודעים למה שקורה לנו. ברגע שאדם מודע, דיינו, הוא מבין מה שקורה, אז, אם אתם עוד דיברתם על זה, אז אחרי שדיברתם, אתם יודעים, זה מין מצחיק כזה, זה קצת בושה כזאת, שאתה תבוא ותתחיל לתת פקודות, ותתחיל להיות כזה מאצ'ו ומנהיג כזה, אחרי שאתם דיברתם על הצורך שלך להשתלט. אז אתה, כשאתה מודע לזה, כשאתה מדבר על זה, אתה לא תעשה את זה כל כך, בצורה, לפחות לא בצורה גסה כל כך. אלא תחפש דרכים קצת יותר מתוחכמות להשתלט. כן?
הרב דיבר על קווים אדומים. אולי צריך לומר שאסור לשים קווים אדומים. זאת אומרת, כל הקווים צריכים להיות קווים כחולים, ירוקים, או לא יודע מה שאנחנו קווים אדומים.
קו הירוק.
אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך למה. הם התחתנו במצב מסוים, אחרי 10 שנים, הגבר כאילו התחזק, ויש להם טלוויזיה בבית. והאישה לא מוכנה למצב הטלוויזיה. אז מה, הוא הולך לבית הכנסת והיא נגרשת אשתו? לא זה הקו האדום הזה שאמרתי לה, קורונה, וזה דבר מאוד מאוד חמור. אני מסכים איתך, זה משנה את הבית. אז מה, זה משנה את הבית עד כדי כך שיהיה קו אדום?
כן, זה באמת שאלה חשובה. האם טוב שיש קווים אדומים במשפחה?
לא.
אני יכול, זה אוקיי. זה שאלה לדיון, נכון? זהו. לעניות דעתי, זה לא טוב שבבית אין קווים אדומים. אם אין קו אדום, אז זה הופך להיות לקו כחול, כמו שאומרים. אם אין קו ירוק, אם אין קו ירוק, אז בסופו, אתה מוותר על קו ירוק, אתה תקבל קו כחול, זאת אומרת, זה הים, זרקו אותך לים פשוט. אז זה דבר גם עם קו האדום. אם אין קו אדום, אז לכל אחד מבני זוג יש יצר הרע להגיע עד הסוף. יש יצר הרע כזה להגיע עד הסוף ולשלוט בה עד הסוף. וגם לה יש יצר הרע שלה, כאילו למחוק אותו. כל אחד צריך לדעת שזה לא כאילו אנחנו חברים, אנחנו אוהבים, אנחנו הולכים עד הסוף, אוהבים הכל, שום דבר לא מפריע לאהבה שלנו, הכל הכל, אבל יש משהו שהוא לא יעשה. הדבר הזה נקרא כבוד. כבוד אם אתה לא יודע שיש לה קו אדום, אתה תמיד תנסה לגלות האם יש? האם? היא אוהבת אותי גם במצב כזה? וגם אז יש? ואז מגיעים לכל מיני זוועות עולם, כולל את האישה המוכה וכל מיני דברים כאלה. גם אז היא פה? אבל כשדברים ברורים, הוא יודע שאם הוא נותן סתירה, זה סוף. זה קו אדום. אז הוא בחיים לא ירים את היד. ואם ירים, אז זה יהיה פעם אחרונה. הוא יודע את זה. לא צריך ליישם את זה, או להכריז על זה, או לדבר על זה כל הזמן. זה קו אדום שלי, זה קו אדום. זה סתם, זה כמו שאמרתי, זה אנשים חולנים. אבל כל אחד יודע ומבין שיש, וכיוון שיש, אז זה שומר על משפחה, זה שומר על קשר, כי יצר הרע הוא כל הזמן רוצה לבדוק עד איכן דברים מגיעים. אדם רוצה גבולות, כמו כל בעל חיים, הוא קודם כל רוצה לתחום את זה שלו, ואחר כך להרחיב את הגבולות. ועל זה כל החתולים, שאתם שומעים את החתולים רבים, הם רבים בדרך כלל הרבה פעמים על נקיבות, על הגבולות. על מה, איפה התחום שלי? איפה הוא פתאום נכנס לתחום שלי? זאת אומרת, על זה המריבות. בעלי חיים, אנשים תמיד רוצים לדעת מה הגבולות שלי, מה התפקיד שלי, מה המסגרת שלי, מה המקום שלי. כל הפסיכולוגיה של אדלר, פסיכולוגיה אדלריאנית, בנויה כולה על הרעיון הזה שאדם צריך מקום מוגדר, ברור. ואז הוא מחליט, הוא רוצה להרחיב, הוא רוצה להקטין, אבל הוא ברור לו. אדם צריך מקום, מקום מוגדר. והקו אדום הוא מקום מוגדר. אתה יודע שאתה את זה לא תעשה בחיים, כי אם אתה תעשה, זה סוף.
אני
מסכים שלבית צריך שיהיה
קו אדום, לבית,
אבל בית זה גם
הוא וגם היא, זה לא הוא לבד
ואני
לבד,
כן.
אלא הקו אדום חייב להיות
משותף
לשניהם.
אוקיי, אז שניהם מבינים שזה קו אדום שהוא לא ירים יד, או שהיא לא תבגוד בו, זה קו אדום. ואם אין קו אדום, אז אנשים רוצים לבדוק. והם מתקרבים, וזה מסוכן. ובית יכול להתפרק בלי שאתה יודע שיש קו אדום. אבל כשאתה יודע שיש, אז זה שומר על הבית. כן, בבקשה.
אני לא הבנתי, צריך כאילו להתחיל סתם, בלי אפילו שנכנס לאיזשהו מריבה, שהכל בסדר, רק בן אדם מתחתן, צריך להגיד לאשתו מה קו אדום שלי?
כן. אבל זה לא צריך, תשמעי, אצלי כבוד, כן. כבוד המשפחה, אני יודע שם, שתדברי עם אמא שלי יפה, זה קו אדום שלי. זה לא, אלא מדברים, נפגשים, מה בשביל דברים חשובים, מה בשבילך לא חשוב, מה שזה, זה, 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 יש משהו שבשבילך זה יערג ולא יעבור, זה משהו שדברים מאוד משמעותיים. כן, בטח, מדברים, אומרים, זה לא, זה צריך לבוא הכרזה ולפתוח דף ולקרוא שם מהכתב, זה, אלא מדברים, מבינים, יודעים, גם לפעמים כמו כשאף פעם לא אמרו, אבל שניהם מרגישים את זה, מובן להם את הדבר הזה. מובן חד משמעי, שאם כך וכך יקרה, זה סוף. ואז זה מעורר יחס של כבוד. כן, עוד שאלה?
אני יכול לשנות את הקווים האדומים שלי?
כן, בטח, דברים משתנים.
ואני יכול להשפיע על שינוי קווים אדומים?
בטח, כן, בטח. אפשר, מדברים על זה.
זה כל העניין.
כן, דברים, קווים אדומים משתנים. כן, בבקשה.
אני רוצה לעזור שיש עליהם, אני במודעות של של הגבר, הדחף שלו להשתלב, שזה יכול, נגיד, אז המודעות שזה בעצם עוזר לו לא לעשות, למודעות של אישה לרגש. יש את עמדה לרגש שלא מעניין אותה.
לא הבנתי, מה הרגש?
מה? היא לא הייתה מוחזבת, אז יש לה מודעות לרגש שהיא מוחזבת, זה לא מעניין אותה ברגע שהיא מודעת לרגש שלה.
כן. יהדות מתייחסת לרגש לא כמצב נתון, אלא כפועל יוצא. זה תרבות גויית בנויה כולה על התפיסה הזאת שרגש זה מה יש, מה אני אעשה, זה אני מרגיש, לא מרגיש. אצלנו זה לא ככה. אנחנו אומרים בפירוש לבן אדם, ושמחת בחגיך, אבל אני לא שמח, אתה שמחת. ואל תיכנה, אסור לי, אבל אני מכנה, זה רגש שלי, כנה, לא. אסור לי כנה. לא תחמוד, זה עשרת הדיברות, לא תחמוד. ואהבת את רואה, מה ואהבת? לא אוהב אותו, אתה צריך לאהוב. אל תשנא אחיך בלבביך, אבל אני שונא, לא. רגש זה פועל יוצא של מחשבות, של גישה נכונה. טוב, שאלה, עוד פה שאלה. אחרי כל כך הרבה שיעורים, אני רוצה לשאול את כבוד הרב. מה הדגם הנכון של היחס בין איש לאישה? אהבה ושלום וראות, חדווה, עדיצה, רינה, כל הדברים שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליהם, אבל אני חושב שהדגם הזה הוא, אנחנו עכשיו מדברים יותר על בעיות, על מה לא לעשות, איך לפתור קונפליקטים, לא מה כן. מה כן, אנחנו נדבר על זה לקראת הסוף. כן, בבקשה.
בלי נדע. כך כחול, הבנתי מה
אתה אמרתי. מה, שמה?
כך כחול.
כך כחול זה, קו כחול זה ים.
על מה? על מה מדובר?
כשיש אנשים שמדברים, שאפשר להזיז, שאומר, אני לא עובר גבול קו הירוק. יש לי קו הירוק, זה לא נעבור גבול של קו הירוק. אני אומר, מי שלא עובר גבול של קו הירוק, יש סכנה שהוא ימצא את עצמו בקו הכחול. זאת אומרת, ידחפו אותו. האויבים ילחמו נגדך בגבולות של קו הירוק, עד כדי כך שאתה תגיע בסופו של דבר לים, הם יזרקו אותך ממדינה, מארץ. אז מי שהוא מקפיד על קו הירוק, הוא גם יקבל קו הכחול. ולכן צריכים לא, צריך לשמור על קו הירוק, זאת אומרת, לשמור שהוא יתפשט. כן. פה עוד שאלה. אני שומע את הרב מסביר איך לפעול ולא מתוך תת מודע וכולי. אם כך, אדם צריך לחיות עם רב או פסיכיאטר בבית צמוד. נכון. צריכה של שאלה מצוינת. האם אדם צריך להיות ספונטני ולחיות בצורה טבעית וזורמת? אז התשובה היא לא. מה שזורם זה זורמים דגים מתים. זה הזרימה שאנשים מדברים עליהם, ולהיות ספונטנית זה יכולה להיות זרימה לביוב. ביהדות כל הכל בנוי על זה שאדם מודע. מרגע הראשון שאנחנו מתעוררים בבוקר, ואנחנו באופן טבעי רוצים לפעק ולגעת ככה בעיניים, לשפשף ולהגיד מה השעה, זה טבעי. ואנחנו אומרים, מודה אני לפניך, ואנחנו נוטלים ידיים, ואנחנו נזהרים שזה יהיה מכלי, וזה ככה וככה, ויש כל מיני, מרגע שאנחנו מתעוררים, עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, אנחנו לא טבעיים. אנחנו בודקים ולומדים, וכדי להיות אדם טוב, צריך ללמוד לעבוד על המידות, וצריך להיות עם רב צמוד, וזה דבר נקרא, עשה לך רב. נכון, רב צמוד, טלפונית, תתקשרו, תדברו, תשאלו, תתייעצו, תחשבו איך אתם בונים מערכת יחסים עם בן זו. לא טבעי, לא תת מודע. תת מודע זה מביא אותנו בדרך כלל למריבות. ושאלות אחרי השיעור, אנחנו, יש לנו שם פינה, נמשיך את השאלות הללו הלאה, אנחנו צריכים לסיים. רק דבר אחד זה מה שאני אומר, זה שאל תתחמקו מעבודה. כשיש ביניכם בעיה, אל תחשבו שבעיה תיפטר מעצמה. הזרות ביניכם יכולה ללכת ולגדול יותר ויותר. ואז מגיעים למה שאנחנו פתחנו היום את השיעור, שהם חיים כמו שני קווים מקבילים, אין קרבה, אין שום דבר, סתם יוש, גם אם אין מריבות, יש זרות. זרות זה גודל. חבל לחיות בדיעבד, חבל לחיות בתסכול. צריך לעבוד. בהצלחה.